שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח שוב את ניסים סלמה. בפרקים הקודמים דיברנו קצת על צרפת, על יהודים בצרפת, על סדרה הצרפוקאים, וברעיון הזה אנחנו עומדים לצלול הישר לתוך הבחירות האחרונות בצרפת, שבהם הימין בעיקרון תמך או בלפן או במועמדים האחרים הימין הקיצוני, והשמאל כמובן תמך במקרון. אבל מה שבא ניסים להגיד לנו זה שבצרפת גם האמינו לרעת ישראל וגם השמאל לרעת ישראל, ויכול להיות שפשוט המדינה הזאת קצת עבודה ואין לה באמת אלטרנטיבה טובה מבחינתה של ישראל חוץ מאשר להישאר במרכז עם אינטרסים כלליים של האיחוד האירופי. על כל זאת ועוד בפרק הבא. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, ניסים סלמה.
שלום רב, מה נשמע?
בסדר. טוב, אז הבחירות מצרפת מאחורינו, ועכשיו אנחנו ניגשים לנתח אותן. לכאורה, אנשי ימין אמורים היו לתמוך במרי לפן, שהיא אומנם אולי קצת אנטישמית, אבל לפחות היא נגד האיחוד האירופי, היא בעד מה שטוב ונגד כל מה שרע, היא נגד הגירה, אולי יכולה ללמד את מדינת ישראל כמה לקחים, גם בתחום של גירה, גם בתחום של ביטחון, גם בתחום של לאומיות, ואתה, כאיש ימין מובהק, יוצא להגנת מקרון, ואומר, מקרון הוא הבחירה הטובה לצרפת, הוא הבחירה הגונה, לא רק מבחינה מוסרית, אלא גם באמת צריך לתמוך בו. מרי לפן ראה לצרפת וגם ראה למערב.
אוקיי.
נכון?
נכון.
יופי, בעצם... תודה רבה.
ביי ביי. לא, תראה. אני לא, זה לא מאהבת מקרון. בסדר, מקרון, אני לא חושב שהוא הנשיא הכי טוב שהיה לצרפת, יש לו המון המון דברים שהם לא טובים אצלו, אפשר לבוא בהמון ביקורת עליו. העניין הוא פה לא אהבת מקרון, ויותר סינת מרי לפן ומה שמייצגת, ומה שהיא רוצה. עכשיו, להגיד עליה שהיא אנטישמית, זה קצת ללכת רחוק מדי, אני לא יודע אם היא אנטישמית. זאת אומרת, אי אפשר באמת לדעת, כי בצרפת ביטוי אנטישמי אסור לפי החוק, ולעומת אבא שלה, היא שמה לב לחוק ושמה לב שלא ליפול ברשתות של של בתי משפט הצרפתים בנושא הזה. אני יכול כן להביא דוגמאות שאפשר להבין ממנה שיש לה עניין עם היהודים. פשוט לא אומרים יהודים בצרפת, אומרים הפיננס הבינלאומי או הרוטשילדים, וכולם מבינים על מה אתה מדבר. ולכן אני...
המערכת הפיננסית הבינלאומית באה לעשוק אותנו.
בדיוק.
זה להגיד, גם הספר היהודי הוא בעייתי.
בדיוק. זאת אומרת, כשאתה הולך עכשיו להפגנה של הז'ילה ז'ון, האפודים הזהובים האלו, שהיו הפגנות גדולות.
גם הם אנטישמים?
לא כולם. רובם לא, אבל...
לא, אבל המארגנים.
לא היו באמת מארגנים, אבל כן, היה שם השתלטות מסוימת של הימין הקיצוני ושל השמאל הקיצוני על המאבק הזה. שדרך אגב, במקור שלו אפשר להבין אותו. אבל אתה רואה שם שלטים גדולים, וכתוב שמקרון עבד אצל רוטשילד. שזה נחמד, זה באמת פרט בביוגרפיה שלו, הוא באמת עבד בבנק רוטשילד, שדרך אגב הוא לאמה בשנות ה-81, ואז הם בנו אותה מחדש, ואין קשר עם הרוטשילדים ההיסטוריים, אבל יש בנק בצרפת שקוראים לה רוטשילד. כולם מבינים על מה מדובר, כאילו לא צריך להיות כזה חכם כדי להבין, כשאומרים שמקרון עבד אצל הרוטשילד, או מכור לרוטשילדים.
בנט עובד אצל הבס.
בדיוק, כאילו זה, כולם מבינים בדיוק על מה מדובר, מה זה אומר רוטשילד, מה זה אומר הפיננס הבינלאומי, המערכת הבינלאומית הפיננסית, כולם מבינים על מה מדובר. אז לכן אני לא רוצה להגיד שהיא אנטישמית, כי כאילו אני, גם אם...
זאת אומרת, זה לא העניין.
זה לא העניין. העניין הוא יותר בכיוון הזה. יש בצרפת מסורת של לאומיות, שהיא לא לאומיות ליברלית. אין מסורת של לאומיות ליברלית בצרפת. יש מעט ליברליזם היום בפוליטיקה הצרפתית, הליברליזם הקלאסי הצרפתי של המאה ה-19 קצת נעלם.
כאילו פרדריק בסטיה, אלכסיס דה טוקוויל,
וקוסטון וכן הלאה כבר פסה, אתה לא תמצא את זה היום בצרפת, ומהסיבה פשוטה שהליברלים הצרפתים של המאה ה-19 שמו דגש על החירות ופחות על השוויון, שבעיניי זה הזוי, בסדר? אני כליברל של המאה ה-21, אני רואה את שני הדברים באותו משקל ואפילו אחד תלוי בשני, אבל בעיניים של הליברלים הקלאסיים של גיזו לדוגמה, שהיה ראש הממשלה של אחד המלכים במאה ה-19, מבחינתם ליברליזם זה נגיד חירות כלכלית. אבל זה ממש לא עכשיו לפתוח את הבחירות לפרלמנט לכל העם. אין דבר כזה. היום אין יותר את הדבר הזה, אין ליברליזם, וגם העניין הלאומי מלכתחילה בצרפת, לא היה תנועה שקרה לעצמה תנועה לאומית, שהיא הייתה ליברלית או אפילו סוציאליסטית. הלאומים, ברגע שאני אומר לאומי בצרפת, זה לא שאחרים הם לא לאומים, בוודאי שהם גם לאומים, ובוודאי שצרפת חשוב עליהם. אבל המונח לאומיות בצרפת אומרת רק דבר אחד. אומרת, קתוליות, אנטי-ממסדיות, אני נגד העיר ובעד הכפר, שזה עניין. אני נגד היהודים. גם הסיבה להיות גזען שמה זה כי אני קודם כל אנטישמי ואז אני נגד היהודים, שזה גם אחד הדברים המוזרים בצרפת. אם אני מסתכל על שרל מורס או מוריס ברס, שהם שני כותבים, שני סופרים מאוד מאוד חשובים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהם די מייסדים את התנועה הלאומית של הימנית קיצונית בצרפת, האנטישמיות שלהם היא קודמת לגזענות שלהם. זאת אומרת, הם גזענים כי צריך למצוא סיבה לאנטישמיות. שזה קצת מצחיק, ואני יודע שזה מוזר. זה לא שהם גזענים ואז אומרים, טוב, מכיוון שאנחנו גזענים, אז יש גזעים ויהודים זה גזע, ולכן אנחנו שונאים יהודים, אבל צריך למצוא סיבה לשנוא יהודים, נכון? אז בוא נמצא סיבה, והסיבה, בדיוק המציאו את הגזענות, זה אחלה רעיון, בוא נשתמש בזה. ומרין לפן מגיעה מהמסורת הזאת. עכשיו, היא שמה המון מים ביין שלה. יש כזה אפשר בצרפת אומרים לשים מים ביין, כשאני מועל את הפרספקטיבה שלי, ואני הופך כזה פחות קיצוני, ובוודאי שיש הבדל בין מרין לפן דה היום במצע שלה, למרין לפן של 2015, שאז עשיתי ניתוח שלה, במידה כתבתי מאמר, עם ניתוח של המצע שלה. ובוודאי ובוודאי שיש הבדל עם אבא שלה, שאבא שלה באמת היה אנטישמי. בסדר? האנטישמי דיבר על מחנות המוות הנאצים כפרט היסטורי, היה אוהב לעשות בדיחות על זה, בן אדם כאילו עזוי ברמות אחרות, כאילו מחבב חיזבאללה וחמאס ברמה הזאת. וזה הבא שלה בסופו של דבר, ולמרות כאילו רצח האב שכולם בצרפת מדברים עליה, בסופו של דבר זה הבא שלה, זה אותה מפלגה, גם אם בשנים האחרונות היא שינתה את השם שלה מחזית לאומית להתכנסות לאומית, זה אותה מפלגה, ואנחנו לא יכולים לוותר על המסורת הזאת ששייכת ממנה. וכשאני מסתכל על מה היא מציעה, זה מסוכן לצרפת, כי ברמה כלכלית אנחנו מדברים על שמאל כלכלי מאוד מאוד עמוק.
מרין לפן, שמאל כלכלי?
שמאל כלכלי מאוד עמוק, מרין לפן היא שמאל כלכלי מאוד עמוק. אפילו הייתי אומר, הם לא סוציאל דמוקרט של יותר שירותים ויותר מיסים, אבל הם סוציאל פופוליזם, של בוא נוריד כל המיסים, אבל מצד שני, מה זה נתערב בשוק? חבל על הזמן. שמעכשיו חייבים לקנות רק חומרים צרפתיים, שמעכשיו בבית הספר נקנה רק אוכל צרפתי. שנגן על החקלאות הצרפתית. הנושא החקלאי הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו חוזרים למסורת של ימין קיצוני בצרפת, שהוא מאוד מאוד תומך בכפר, ונגד העיר, נגד העירונים, וגם בהצבעות, כשאני מסתכל על המפה של הצבעות, מי הצביע למרין לפן, ומי מצביע למקרון בסבב השני, או מי מצביע למלנשון, שזה היה המועמד של השמאל הקיצוני, מי מצביע למרין לפן, ומי מצביע למקרון, בסבב הראשון של הבחירות, אני רואה ברמה הגיאוגרפית, מי מצביע למי, ואני רואה שבכפר, בצרפת, שמה הקולות החזקים של הימין הקיצוני בצרפת. יש פה זה. וזה גם אותה מסורת של המסורת של וישי.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אוקיי. אתה מאוד מצוי בפוליטיקה הצרפתית, אז מאוד כן, קל כן. לך לבוא ולהגיד,
כן.
תראו איך הכל מתחבר. אבל בואו נסיים רגע עם הנקודה האחרונה שאמרת, לגבי החיבור הזה באמת לכפר, לחקלאות, שאנחנו יודעים
חקלאות היא דבר מאוד מאוד חשוב בצרפת, וגם בהרבה מדינות אחרות. החקלאות היא מין משהו שמייצג את הלאומיות, לפחות בימינו שהרבה פעמים הלאומיות התרוקנה מתוכן אחר, אז פתאום לאומיות זה אהבת המולדת, ובעצם אהבת המולדת זה דרך האנשים שבעצם הכי קרובים למולדת, דרך החקלאות, הם גם לובי מאוד חזק, אנחנו מכירים את הבעיות עם תיאוריית הבחירה הציבורית, שלובי חזק, שיש לו אינטרס כלכלי, יצליח לגבור על הרוב של העם, שיש לו אינטרס מנוגד, ונגיד להטיל מכסי יבוא וכו וכו. מה הבעיה עם חיבור אל הכפר, חיבור אל החקלאים? כאילו, חוץ מברמה הכלכלית, שכמובן זה דבר שדופק את כולם, ובעיקר דופק את העניים, אבל גם ארצות הברית, בעיקר העירוניים תמכו בהילרי קלינטון, או בביידן, ואנשים של הכפר, אנשים של המידווסט, אנשים שגרים במקומות יותר קטנים, הם תמכו בטראמפ, וטראמפ, אני חושב, גם לדעתך, היה נשיא בסוף טוב לארצות הברית, טוב לישראל, אמנם שבר הרבה מסורות דמוקרטיות, מסורות שכולנו אוהבים וחושבים שהם בסוף מה שמחזיק את הדמוקרטיה יותר מאשר החוקים, אלא הכבוד לחוקים או הכבוד למסורות, זה דבר שמאוד חשוב. מה הבעיה בתמיכה הזאת בכפר, או אם תנסה לפרט לנו עוד כמה נקודות שנתת, בצורה יותר ברורה, מבוססת?
אוקיי, אין שום בעיה בתמיכה בכפר ובתמיכה בחקלאות. אני עובד בעצמי, בחיים הפרטיים שלי, בארגון שכל כולו מתעסק עם החקלאות בארץ ישראל, והחיבור לאדמה. הבעיה היא לא שם, הבעיה הוא במכסה מגן. הבעיה הוא ברצון לעשות קרנות עכשיו שיגנו על החקלאות. הבעיה הוא בלסגור את היבוא החקלאי של המדינות השכנות. הבעיה לא בחיבור לאדמה ובחיבור לחקלאות, זה מצוין, זה דבר טוב, וכאילו הלוואי על כולנו להיות מחובר לזה. הבעיה הוא מה אני עושה עם הדבר הזה. האם אני הולך להתערב בכלכלה, ואני מעורב להתערב בחברה שבה אני נמצא, על מנת למנוע מהם את האופציה, לדוגמה, לקנות חקלאות ממקום אחר, לקנות חקלאות מאזור אחר. העניין, הבעיה עם מרין לפן, זה לא החיבור שלה לחקלאות, זה מצוין חיבור לחקלאות, ואני אגיד יותר מזה, זה הבעיה של מקרון ושל התומכים בו, שהם לא מחוברים לצרפת. הם לא מחוברים למה שנקרא הטרואר, הכפר העמוק הזה.
העיירות
הקטנות. זה בדיוק הבעיה. וזה בדיוק הסיבה להליכה לקיצון של אותם, של אותו מחב כפרי. אנחנו פה מדברים בצרפת בעצם, על מדינה שהיא נגיד מחולקת עם שני משברים, ואני אנסה להסביר את זה ככה.
שניים
עיקרים.
אוקיי. כבר רפובליקה חמישית.
כן, לא, בוודאי, אני מדבר כאילו על היום, לא מדבר על המשברים ההיסטוריים, אני מדבר כאילו על המבנה הסוציו-גיאוגרפי של צרפת, סוציולוגי וגיאוגרפי של צרפת. יש לך את המרכז העיר, העיר פריז, בורדו, ליון, מרסי, ערים גדולות וחזקות שמחוברות ברמה הבינלאומית. הם ערים שהן לא מחוברות לצרפת, הן מחוברות לברלין, והן מחוברות ללונדון, והן מחוברות למינכן, והן מחוברות לערים הגדולות, לניו יורק. אנשים איפה שנמצא הייטק, איפה שנמצא החברות הגדולות, ואיפה שהחיים מאוד מאוד יקרים, אבל אנשים מרוויחים ממש טוב, והם מקבלים את התשתיות הכי גבוהות בעולם. ברמה, כאילו, ברמה עולמית הכי גבוהות.
כולנו היינו, אני חושב, בערים גדולות באירופה.
כן. ערים גדולות של אירופה, כולם מכירים את זה, כולם יודעים על מה מדובר, מאוד מאוד יקר מצד אחד, מצד שני, אתה מקבל את התשתיות הכי מטורפות בעולם, אתה מגיע לפריז, יש לך, אני תמיד אשתי צוחקת על הפריזאים, שמגיעים למטרו, וזה כל שתי דקות, על השעון, שמגיעה רכבת חדשה, והם רצים כמו משוגעים לתפוס את הרכבת, חברים, עוד שתי דקות יש רכבת חדשה, מה אתם רצים? אבל אם אתה מגיע לכפר, אז זה לא כל שתי דקות הרכבת, יש לך אוטובוס שמגיע פעם ביום לעיירה שאתה גר פה, ופעם ביום בקושי. עכשיו, לכן המשבר הוא כפול. אז יש לי את העיר, מסביב לעיר יש מה שנקרא בונליו. בונליו בעצם זה הפריפריה של העיר, זה השכונות עוני שמסביב לעיר. שם גרים המאגרים. כל פעם שאנחנו מדברים על המאגרים, על הערבים המוסלמים בצרפת, שדרך אגב זה קצת תמיד מוזר להגיד את זה, כי רובם לא ערבים במקור. הם כל מיני סוגים של ברברים ואמזיגים, ובכלל לא דיברו ערבית, והערבית היא, למדו בצרפת. ויותר מזה, הם בוודאי היום לא מדברים ערבית, וכשהם מגיעים לבלד, שזה הכפר שמהם, שסבא רבא שלהם מגיע באלג'יריה, הם ממש לא מחוברים ולא מכירים את השפה. אבל בצרפת, הם כאילו הנכדים והנינים של מי שהגיע לפני 30 ו-40 שנה. ומה לעשות? לא משנה עד כמה צרפת תמשיך לקבל ובעיר ימשיכו לדבר על כך שלהיות צרפתי מספיק שיש לך אזרחות צרפתית ואתה מקבל הערכים של צרפת, אתה צרפתי. בסופו של דבר, אם קוראים לך עם שם משפחה ערבי, אלג'יראי, מרוקאי, ובמסמכים שלך, הקוד, אתה יודע, הזיפ, הקוד של הדואר, מתחיל ב-91 או 93, שזה האזורים מסביב לפריז, שהם כזה, אתה יודע, האזורים העוני מסביב לפריז, לא תתקבל לעבודה טובה. ואותם אנשים שגרים מסביב לעיר, הם כזה בין לבין, כי מצד אחד הם נהנים מהתשתיות של העיר בצורה מסוימת כזאת או אחרת, הם משרתים של העיר, הם אלו שיהיו הנהגי אובר. אתה מגיע לפריז, אתה לוקח נהג אובר, רוב הסיכויים שהוא לא יהיה פריזאי ממרכז פריז.
גם אם תיקח מונית צהובה בניו יורק, אתה לא תיסע עם ג'רי סיינפלד.
בדיוק.
אתה תיסע.
זה ממש ככה.
מישהו אחר.
עם הפקיסטני שעכשיו יגיע לזה, אז זה בדיוק זה. עכשיו אנחנו מדברים פה על חבר'ה, לעומת ארצות הברית, פה אנחנו מדברים על חבר'ה שהם דור שלישי או ערבי בצרפת. אבל עדיין לא מצליחים להתקבל לתוך העיר, לרובם. עכשיו, שוב, אפשר תמיד להביא פה ושם דוגמאות, אנחנו מדברים על סטטיסטיקות וכלליות. אותם אנשים הם נהנים מצד אחד מהתשתיות, הם משרתים את הפריזאים, נגיד, או זה לא חייב להיות בפריז, זה יכול להיות במרסיי, וזה יכול להיות בפרבר מאוד מאוד עשיר של פריז. הם אלו שהם ישמרו על הילדים, בסדר? אני זוכר כשעשיתי את הסדרת הצרפוקאים, אז באו ל... באו לצלם אצל אחותי, ואחותי ממש התעצבנה שהצלם, אחר כך ראו את זה בסרטון, שהצלם מיקד את המצלמה על, על הנונו, שזאת כאילו ששומר את הילדים, וכאילו, ותוך כדי שאחותי דיברה וסיפרה דברים על היהודים בצרפת, אז ראו את, את הנונו, את המאגרת השחורה, שכאילו, כמה דורות בצרפת, אבל לא משנה, רואים שהיא מאגרת, עם הילד כאילו על הגף כזה מסביב עם בת, אתה מכירים את זה שיש בת כזה, זה?
כן, בת שאפריקה מדרום עשר.
כן, בדיוק, והיא שוטפת את הכלים, בזמן שאנחנו יושבים עם קפה ומדברים, והמצלמה התמקדה על העוזרת הזאת, ואחותי כאמרה, מה? חושבים שאני כזאת מנצלת, אני משלמת לה ממש טוב, שזה נכון, היא באמת משלמת כמו שצריך עם כל התנאים הכל, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על זה, את האנשים שבעצם, זה כמו קצת בדרום תל אביב וצפון תל אביב, שבסופו של דבר האנשים בצפון תל אביב, כל המסתננים האלו מצפון תל אביב שהולכים לשטוף את הכלים, מדרום תל אביב שהולכים לשטוף את הכלים בצפון תל אביב, אם אני מנסה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מנסה לזה. ואז יש לי מעגל עוד שישי, זה המעגל של הכפר, שהם כבר לא מאגרים, הם צרפתים אסלים, שורשים, שמרגישים שגונבים להם את המדינה. למה? כי הם לא נהנים מהתשתיות, אין להם עבודה. הם רואים, ועל מי הם כועסים? הם כועסים על המאגרים שגרים מסביב לעיר, כי הם לוקחים את העבודות, נכון?
אז בעצם, בעל כורחם, הם הופכים להיות גזענים? כאילו, בגלל המצב הכלכלי, הם נדחפים לכיוון של לסנוע זרים?
זה יותר מזה, אני לא חושב שזה עניין של סינת זרים, כמו עניין של ייאוש. אנחנו מדברים על אנשים שהם מיואשים.
אבל שוב, אני לא אשוות לגרמניה הנאצית, אבל גם בגרמניה הנאצית, או בגרמניה של לפני היטלר, או בגרמניה של ויימאר, כעסו מאוד על היהודים, באמת היה ייאוש מפיצויים האדירים שהיו צריכים לתת לצרפת ולבעלות הברית, לאנגליה, לארצות הברית. והמצב היה קשה. אז יש שם את היהודים.
אני עדיין חושב שהמצב של צרפת הוא טיפה לי יותר טוב במצב של גרמניה, של רפובליקת ויימאר, גם מבחינת מוסדית וגם מבחינת האנשים האלו. אנחנו לא מדברים פה על אינפלציות של אלפי אחוזים, ואנחנו בסופו של דבר מדינה חזקה ששייכת לאיחוד האירופאי, מדינה מערבית, יש קטר של התעשיות המסורתיות בצרפת שהוא עובד טוב.
מה, רנו, פז'ו?
כן, כן, לא, גם, אבל לא רק, אתה מדבר כאילו על, יש להם קטר של התעשיות הלוקסוס. כל הבשמים ותיקים יקרים ואופנה, זה באמת קטר של הכלכלה. יש להם קטר של...
רות, מספר אחד בעולם, נכון?
שתיים, אחרי ארצות הברית, לדעתי. אבל שאנשים משאירים פחות כסף מבארצות הברית, אז מספר כאילו...
כן.
אז יש לנו את התיירות, ויש לנו את האגרו-אלימנטר, שזה בעצם כל תעשיית המזון. של חקלאות ומזון. שזה מאוד חזק, שזה עוד קטר של צרפת.
ינות, גבינות.
ינות, גבינות, שזה גם ברמה, אבל גם ברמה הנמוכה. זאת אומרת, אפילו ברמה של המוצרים הקפואים, שמייצים להרבה מקומות. זאת אומרת, ושם דווקא זה נקודת החוזק של המרחב הכפרי, אבל הבעיה שהם לא רואים תמיד את הפירות האלו, והם מאשימים את החבר'ה שהם נהנים בתוך העיר, ואנשים מאוד מאוד מיואשים, כי הם, תרשו עכשיו שאתה גר בעיר היסטורית, יפפייה, מדהימה.
אוקס דה פרובנס.
לגמרי, אקס דה פרובנס, אקס דה פרובנס, אחלה דוגמה, אקס דה פרובנס.
וסתם שנגיד, ומרחק של, אם אני זוכר נכון, שעתיים נסיעה מים תיכון, ממרסי כזה,
כן.
עולים צפונה, ועיר קסומה כזאת, כל הציירים המפורסמים ציירו שם.
מדהים, מקום מדהים.
מקסימה,
יש גם בית ספר למשפטים שם.
זה ארוחת צהריים בכיכר העיר, לא באוגוסט, שומם.
בדיוק. אקסן פרובנס יש לה עוד את העניין הזה של תיירות באוגוסט. אבל תחשוב כאילו אקסן פרובנס בלי התיירות, ושאר השנה פשוט שומם, אין כלום, אין מה לעשות, לצעירים אין מה לעשות, למבוגרים אין מה לעשות. גם החקלאות בסופו של דבר צריכה הרבה פחות ידיים עובדות ממה שפעם. אז יש לך כל הזמן אנשים מנסים להגיע לעיר, לא מצליחים, אז מגיעים כאילו מסביב לעיר לפריפריות האלו, חיים עם כל המאגרים האלו, ומרגישים שגונבים להם את העבודה.
אז כאילו דימונה, רק שנראית כמו גן עדן.
כן. כן, אפשר להגיד, ויותר רחוקה, כי בסופו של דבר גם בדימונה יותר קל להגיע מדימונה לתל אביב, ממה שקל להגיע מרון ומכל מיני חורים כאלו, להגיע לעיר הגדולה, שבאמת, אתה מדבר על רכבות שעוברות פעם ב, על אוטובוסים שעוברים פעם ב, בזמן שבעיר נהנים מכל הפסיליטיז, באמת מכל התשתיות. עכשיו, אני לא פה כדי להגיד שהם צודקים או טועים, אני רק אומר, יש פה ייאוש מסוים ששולח את האנשים לזרועות של הימין הקיצוני בכפר.
כן, ועד פה אנחנו בעצם חוזרים קצת לפוליטיקה, למה שהתכנסנו לדבר עליו. מרי לפן מייצגת את הכפר הזה, שכועס מאוד על המאגרים, שלקחו להם את העבודות, נכון. שהם הפכו להיות בעצם שואבי המים וקורתי עצים, אבל אלה של העיר, במקום להיות שואבי המים וחוטבי עצים של הכפר, שזה כאילו גם אנחנו לא מרוויחים שכר גבוה, וגם אנחנו בפריפריה, וגם אין לנו מה לעשות ואין לנו לאן להתקדם.
בדיוק, זאת אומרת, השואבי מים הם לא אותם כפרים, השואבי מים הם אלו שמגיעים מהבונליו, מסביב לפריז. שוב, אנחנו מדברים על הכללות גסות כמובן, ברור שאם אני מסתכל על אנשים ואני רוצה, לוקח פרטים אישיים וכל אחד יש לו סיפור, אני מדבר סך הכל. ואפילו את זה הם לא מקבלים, אפילו את זה, אנחנו מדברים על 40% במקומות מסוים, 40-50% של הבטלה.
וואו.
על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על זה
ש... יש דברים כאלה?
ברור. ברור, בכפר העמוק יש, זה, זה, זה פשוט בעיר אין הבטלה, מסביב לעיר יש הבטלה גדולה, יכול להיות 20%, ומסביב בתוך הכפר יש לפעמים 40-50% של הבטלה. אנשים האלו, תחשוב עכשיו שדימונה סוגרים את, סוגרים את המפעל הקרוב, ואין להם מה לעשות. עכשיו למה גם סוגרים את המפעל? כי מביאים אותו לסין. ואז הם יותר שונאים את הגלובליזציה, את האיחוד האירופאי, את לא יודע מה, את האליטות של הפיננס הבינלאומי שחיים בפריז, וגם יש סינה גדולה נגד בעלי האון, ופנייה...
הרוטשילדים.
הרוטשילדים, ופנייה גדולה. עכשיו, אני לא חושב שאנשים הם באמת אנטישמים, בסדר? זה לא כאילו זה. ויש פנייה מאוד מאוד גדולה לשמאל העמוק הכלכלי ולפן, למרות שהיותה כביכול ימין כלכלי, ימין קיצוני, ברמה הכלכלית היא שמאל כלכלי מאוד מאוד עמוק. אנחנו מדברים פה על לסגור, להעלות את המכסים, היא רוצה, אפילו הייתי אומר שמאל פופוליסטי כזה, זאת אומרת...
כל שמאל פופוליסטי.
לא, אבל זה לא...
מה, שמאל ערכי?
כן, זה לא סוציאל דמוקרט שנגיד, נכון שנעלה את השירותים לאזרח, אבל גם נעלה את המיסים. פה זה כאילו, נוריד את המיסים ונעלה את השירותים לאזרח, ונתערב בכל דבר ועניין. אבל ממש בכל דבר ועניין. זה ראשון, וזה גם ימין, עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, גם מבחינת מה היא רוצה, הפרויקט שלה לצרפת, זה לסגור את צרפת, לשנות את התפיסות של צרפתיות, ויש להם כל מיני... יש גם סכנה גדולה לקהילה היהודית בצרפת.
אוקיי, הקהילה הזאת כבר בינינו לא כזאת גדולה.
תראה, 400 אלף אנשים, 450 אלף אנשים, זה עדיין לא כזה קטן, זה עדיין הקהילה השלישית בעולם.
יש להם מפלט לקהילה הזאת, זאת אומרת, זה לא שאני רוצה להפקיר אותם לגורלם,
ואני אומר, מדינת ישראל, איזה מדי שהיא קמה, אומר שאני בתור ישראלי, בלי מבטא, רוצה לדאוג קודם כל למדינת ישראל, רוצה לדאוג קודם כל לאינטרסים שלנו, מנסה לזהות מגמות באירופה, לא שיפגעו בקהילה היהודית כזאת או אחרת, אלא יותר שעלולות לפגוע באירופה, וככה לגרור אותנו לכל מיני עימותים אלימים, או להשפיע לרעה על מצבנו. אבל הנקודה, אני חושב ש... אני חושב שישראלים מתעניינים לגביה, לגבי הפוליטיקה בצרפת, זה בעצם, האם זה טוב ליהודים או רע ליהודים, במובן של מדינת ישראל. תראה. מה מרי לפן מבטיחה מעבר לשמאל כלכלי, ימין כלכלי, הרי הלאומיות הצרפתית, אם אנחנו צריכים לפתוח רגע זה סוגריים, היא בנויה על לאומיות של רעיונות. היא לא לאומיות שמדברת על שפה, מולדת, היסטוריה, תרבות, כל הדברים האלה, אלא יותר היסטוריה שאומרת, אם מישהו מחזיק בערכים הנכונים, אז הוא בעצם צרפתי. זאת אומרת, גם אני יכול להיות צרפתי, אם אני אחזיק בערכים הצרפתיים האלה של המהפכה הצרפתית, של שוויון, אחווה וחירות. ואפשר לומר שזה זה מין לאומיות מאוד 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 מלאכותית. כי תכלס לאומיות היא איזשהו קשר שרואה את העם כמשפחה גדולה. ומשפחה מה לעשות עם אותו דם, נראים אותו דבר, מדברים אותו דבר, בעלי אותם מנהגים, אותם צחוקים על הסבתא, ואוכלים את אותו אוכל, ומתנהגים באותה תרבות, ועם אותה שפה. זה עם. זה עם, זה משפחה גדולה, אפשר להגיד. והלאומיות הצרפתית, היא משהו כזה קצת מלאכותי, קצת מומצא, קצת סינתטי.
תראה, המפלגות המסורתיות, היסטוריות בצרפת, ככה הם רואים את הלאומיות הצרפתית, אבל בלי לדבר עליה. זאת אומרת, היא לא נושא.
אסור לדבר עליה.
כן, זה מובן מאליו. זה או שאסור או מובן מאליו. כשאתה משתמש במונח לאומיות בצרפת, אתה מדבר רק על הלאומיות האתנית. רק על הלאומיות שעכשיו הסברת. שאנחנו משפחה, ויש לנו כולנו אותו דת, וכולנו זה. אבל זה מוציא מצרפת משהו כ-30% מהאוכלוסייה. ובסופו של דבר, זה גורם להמון המון בעיות בצרפת. זאת אומרת, בדיוק כמו שהלאומיות של ערכים ומספיק להאמין בליברטי, אגליטי, פרטרניטי, ואז את הצרפתי היא בעייתית, גם הלאומיות שאומרת, וואלה, לא נולדת קתולי, גבר לבן, אז אתה לא צרפתי, היא גם בעייתית. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו לא מדברים פה על מדינת ישראל, עם האתגרים של מדינת ישראל, והעולם היהודי, וכן הלאה. אנחנו מדברים על צרפת, שהיא סיפור אחרת לחלוטין. ואם עכשיו אתה אומר, שאם אתה לא קתולי, לדוגמה, אז אתה לא בן הלאום הצרפתי, אתה מוציא מצרפת אנשים שמרגישים צרפתים, חיים שם עשרות שנים, לפחות אני רואה בזה בעיה. אני לא רוצה, לדוגמה, אם לוקח את היהודים, אני לא רוצה שהיהודים יגיעו לארץ, כי הם בורחים מצרפת, כי זה בריחה, כי לא מקבלים אותם משם. אני רוצה שיגיעו לארץ מתוך בחירה, ולא מתוך בריחה.
נכון, ברור. אני רק אומר, תראה, אם אתה אומר, לאומיות היא סוג של משפחה גדולה, היא משהו שקשור לתרבות, לשפה, אולי אפילו לדת, במקרה הישראלי. כשבאים מאגרים, אתה אומר להם, חבר'ה, לא יעזור מה שתעשו, כנראה חוץ מאשר אם באמת תתגיירו במובן העמוק, שזה לא רק גיור אורתודוקסי, אמיתי ורציני, אלא באמת גם תדעו עברית ותהיו מחוברים לתרבות, לא לתרבות של סטטיק ובינן, אלא באמת לתרבות השורשית האמיתית, מה שהרבה פעמים אין להרבה ישראלים מבטן ומלידה. זאת אומרת, ברור שהגר צריך להיות יותר צדיק מהפיפיור באיזשהו מובן, כי הוא באמת בסוף הוא זר, והוא צריך לשכנע אותנו אפילו ברמה הסוציולוגית, שהוא חלק מאיתנו, שהוא נאמן, כי תמיד אתה חושד בו שהוא, אוקיי, אולי הוא סתם עושה לנו סיבוב. עכשיו בצרפת, כשהלאומיות היא כל כך מלאכותית, שהיא רק מדברת על ערכים כאלה, אז אתה אומר, אוקיי, בוא תכנס, אם אתה מאמין בערכים, אבל אני לא אתחתן איתך. באמת אין כל כך הרבה זוגות מעורבים כאלה בצרפת.
האמת יש די הרבה.
לא, אני אומר, הצרפתי האליטיסטי מפריז, הוא כנראה לא התחתן עם איזה אלג'יראי כזה.
זה קורה די הרבה, וזה פשוט בתנאי שאותו אלג'יראי ישנה את עצמו. גם את השם.
זהו, אני יותר, כאילו, גם בישראל אתה רואה את זה שאומנם יש הרבה זוגות מעורבים, אבל עדיין יש כזאת, אתה יודע, אליטה אשכנזית כזאת של בגץ, שהם לא מתחתים עם הספרדים. לא, זה, לא, זה, זה פשוט לא קורה.
בכל מקום יש את זה, אבל גם באליטה הזה, פתאום תראה כאילו את ה, אתה מכיר את כל האנשים המפורסמות כזה עם שם משפחה מחובר, שזה כאילו שם כזה בוחבוט, ואז איזה שם אשכנזי כזה, ויש
בוחבוט
כאילו,
גולדשטיין.
בדיוק. זה קורה גם בצרפת. העניין הוא לא שם, העניין הוא שאם אני מסתכל, בסוף השם, אם נסתכל על מה שהיא מציעה, קודם כל יש כמה דברים, אם אני עכשיו קורא את המצע שלה של היום, בסדר, של 2022, אני אומר, וואלה, לא כזה ביג דיל, באמת, כאילו, זה לא סוף העולם. אבל אסור, א', לשכוח מהמסורת של המפלגה שלה, שהיא מסורת שמגיעה ממקום גזנופובי, שונא את האחר, שונא את היהודי, שונא את המוסלמי, שונא את כל מי ששונה מהדמות שהם בנו לעצמם, זה ראשון. שתיים, אסור לשכוח בתוך המצע הזה את הפרטים הקטנים, ואת מה שהם מציעה. ואני אתן דוגמה, לדוגמה, במצע כתוב שהיא רוצה להכניס בחוקה הצרפתית, שצרפת מכירה רק בקהילה אחת, בקהילה הלאומית הצרפתית, שלא מכירה בשום קהילות. עכשיו, זה נשמע מאוד נחמד. נכון?
למה צריכה להכיר? אנחנו פה בימי הביניים. שצריך להכיר בקהילה.
שאלה מצוינת. יש
אינדיבידואלים.
בדיוק. וזה מה שקורה בצרפת. גם צרפת היום לא מכירה בקהילות.
אוקיי.
אין הכרה בקהילות בצרפת היום.
אז מה, הקהילות,
הקהילות, הם סך הכל, הם סך הכל עמותות. אני עושה, הקהילה הצרפתית היהודית, תקומה, היא עמותה. אז למה להוסיף את הדבר הזה? כי מה שהיא רוצה להגיד בעצם, זה אני לא מכיר בשום קהילות. זאת אומרת, עכשיו, לדוגמה, יש בית ספר יהודי? אז הבית ספר יהודי הזה יפסיק לקבל כל, לא רק כל תמיכה, אבל לא נאפשר לו, הוא חייב להיות פרטי לחלוטין, וזה שובר את ה...
כמו באמריקה.
כן, כמו באמריקה.
והחינוך היהודי, או החינוך הנוצרי, או כל חינוך אחר.
ומה זה קורה?
מאוד 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 יקר.
מאוד מאוד יקר.
ואז אנשים מעדיפים בית ספר ציבוריים, מוחקי זהות.
בדיוק. ואז אתה פוגע המון המון בקהילה. או לדוגמה, מכיוון שלא מכירים בשום קהילה, אז אסור לצאת עם כיפה, כי כיפה זה אומר שאתה שייך לזה קהילה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים ואומרים, אה, זה רע למוסלמים, אז זה טוב לנו. אז קודם כל אני מסתער, אבל כאילו, בוא נגיד שצרפת כבר היום הרבה הרבה יותר קשוחה כלפי המוסלמים, ממה שמדינת ישראל, זה דבר ראשון, הרבה הרבה יותר קשוחה. אתה יודע, במדינת ישראל יש שיעורים פה בערבית, בצרפת.
אין להם מה,
באמת, כאילו, בדיוק. אבל דבר שני, שזה רע למוסלמים זה לא אומר שזה טוב באופן עקרוני, ודבר שישי, שזה רע, סבבה, בגלל שזה רע למוסלמים, אז אני צריך לשלם מחיר, אז המחיר כדי לפגוע במוסלמים שלא יהיו עם חיג'אב, אז אתה תוריד את הכיפה ברחוב, סליחה, כאילו, מה אני קשור? ולמה כאילו לפגוע בזה? אז אומר כאילו סימנים, עכשיו לדוגמה, קראתי במצע שלה שהיא רוצה שהורים מלווים את הילדים בבית ספר, בבית ספר בצפת אסור לשים סממנים דתיים, זאת אומרת אסור לבוא עם כיסוי ראש, אני מדבר על המוסלמיות שמגיעות לבית ספר. תלמידות או מורים או מורות אסור להם. עכשיו היא רוצה להוסיף בחוק שגם ההורים מלווה אסור לו. זאת אומרת, עכשיו יש לי ילד בכיתה, ואני הורה מלווה, ומגיע עם כיפה לראש, אסור לי. אבל זה רק למוסלמים וליהודים. כי נצרות היא שייכת למסורת הצרפתית, אז אין שום בעיה עם נצרות. אפשר לזה יותר מזה, היא רוצה לעשות חוק, כדי למנוע איסור של חגיגות חג המולד. כי היא מפחדת שיעשו חגיגות חג המולד במקומות מסוימים, אז היא רוצה לעשות חוק שימנע את האיסור של חגיגות חג המולד, כדי שימשיכו לעשות חגיגות חג המולד. סליחה, לפני רגע אמרת כאילו שאסור סימן דתיים. לא, אבל הנצרות זה סבבה, כי זה חלק מה... עכשיו שוב, אני...
זה כמו כל ההגבלות על חופש הביטוי, ברגע שאין לך באמת חופש ביטוי מוחלט וללא מגבלות, חוץ מאשר הסתה על אלימות של קהל רגע לפני ביצוע מעשה אלימות.
וגם זה,
נגיד כמו באמריקה, לפחות המסורת שהייתה עד לפני 30-40 שנה, עכשיו היא נשברת מאוד חזק ומאוד מהר, גם בגלל השתות החברתיות וגם בגלל פשוט התרבות הפוליטית בארצות הברית שהושחתה בקולג'ים, אז אתה בעבדון, זאת אומרת, כשאין לך מסורת שאומרת חופש ביטוי, באופן מוחלט, אז אתה מתחיל להגיע לכל מיני שקרים כאלה של אסור כיפה, כי אז זה בעצם פוגע, אנחנו לא מכירים בקהילות, כל מיני שפה מכובסת כזאת.
זה בדיוק זה, זאת אומרת, ברגע שאתה אומר לא מכירים בקהילות, זה אומר גם, עכשיו שתבין, הקהילה היחידה בצרפת שהיא מאורגנת ממש, שהיא מסודרת ממש, למרות המספר הקטן, זה הקהילה היהודית. זאת הקהילה היחידה בסופו של
דבר. אנחנו רוצים להילחם בקהילות וברות של דין ובהצורת...
בדיוק. עכשיו, מה זה להילחם בקהילות? יש רק קהילה אחת. הרי המוסלמים לא מאורגנים בקהילות. הם לא מאורגנים. זה נכון, יש מסגדים, ויש להם מלא עמותות שונות, ומלא זה, אבל אין קהילה מוסלמית בצרפת. אתה יודע, גם מה זה מוסלמים? יש כל כך הרבה מוסלמים בעולם, שגם בצרפת יש מלא סוגים שונים של מוסלמים, עם מלא מדינות שונות, עם מסורות שונות, עם הלכות שונות.
שני, וליהודים יש את אותה קהילה לאורתודוקסים, לרפורמים, לכל הגוונים?
יש רק אורתודוקסים. יש כמה בתי כנסת רפורמים בפריז, כאילו, וליברלים, שזה 1,000 אנשים. הקהילה היהודית בצרפת היא אורתודוקסית ואך ורק אורתודוקסית. יש לה שני עמותות שמייצגות אותה, אחת שהיא עמותה שהיא יותר בקטע הפוליטי, שזה הקריף, יותר בקטע כאילו כזה של ייצוג, שזה הוועד הרפרזנטטיבי של המוסדות היהודים.
כמו...
והרבנות.
אייפק, זה... כמו אייפק.
כן, ו... זה לא אייפק, והם לא רוצים שיגידו שזה אייפק, כי אז אומרים, אז אתם לא בי וזה, והם לא אוהבים את זה, ממש מפחדים להגיד את זה. אבל זה כאילו בגדול, הם רפרזנטטיבים של היהודים, לא של ישראל. והקונסיסטואר, שבמקרה כאילו גיסי הוא יושב ראש של הקונסיסטואר, שזה בעצם הרבנות. עכשיו, גם איפה הוא עושה את הרבנות? הקהילה היחידה זה בעצם זה. ומה עושה את הכסף שלה? נגיד מהשחיטה הכשרה, רוב הכסף, אני לא זוכר את המספרים, אבל רוב, אני די בטוח שזה רוב הכסף של הקונסיסטואר, של הרבנות בצרפת, לפעילות קהילתית מגיעה מהשחיטה הכשרה. כשאני עושה שחיטה כשרה, אני מוכר כדי לקבל את ההכשר, אני צריך מוכר, בשר צריך לשלם על ההכשר, וככה עושים את הכסף, וזה גיוני לחלוטין, וזה מצוין, וככה משלמים לדוגמה לתלמוד תורה, לבית ספר ליום ראשון, לילדים שלא הולכים לבית ספר יהודי, וככה עוזרים בכל מיני קהילות, אתה יודע, באמצע צרפת שיש איזה שלושה יהודים וצריך לעזור להם. עכשיו, לופן אומרת, צער בעלי חיים, צריך לאסור על שחיטה, ולאסור על חלל. עכשיו, היא אומרת את זה נגד מוסלמים, כדי שלא יאסרו חלל. וגם צער בעלי חיים, אבל כאילו בסופו של דבר זה פוגע במי? ביהודים. זה, כי גם החלל בצרפת הרבה פעמים מגיע בעצם מהשחיטה הכשרה, ששוחטים כשר, ואז מה שנשאר הולך...
יוצא טרף, כן.
כן, יוצא טרף, הולך למוסלמים. אבל צייד, מה פתאום? לא לגעת בצייד.
צייד זה חלק מהמורשת.
זה חלק מהמורשת.
לולי ה-14.
בדיוק, אתה מבין. זאת אומרת, המון דברים כאלו שאתה אומר, ריבונו של עולם, כאילו, וזה בפרטים הקטנים עכשיו.
רגע, אבל תראה, בסוף, נראה שהסוגיה כאילו הכי מעניינת היא, בסוף האיחוד האירופי. זאת אומרת, האיחוד האירופי זה רע, כמו שגיא בחור קורא לזה, האיחוד הרוע עם הטיפשות, זה איחוד שתכלס הוא אנטי-ישראלי בצורה מטורפת, והנה, פה מתחברות לנו הנקודות של מה עם ישראל ומה עם אירופה. והוא גם בסוף מחליש את אירופה. זאת אומרת, אנחנו מכירים שהיום יש ארצות במזרח אירופה, בעיקר הגוש הזה סביב הונגריה, שיש לו לאומיות שנלחמת נגד טוטליטריות, נגד פוטין, שהצבאיות שם הרבה יותר חזקה מאשר באיחוד האירופי. באיחוד האירופי הם ישנים להם, והם דואגים לאיזה מין כוח רך, וצדק חברתי, ואנרגיות מתחדשות, וכל מיני קשקושים, ורגולציות כאלה ואחרות שנועדו לתקן את העולם. אבל הם שכחו מזה שבסופו של דבר, אם לא יהיה להם הגנה, ויכולת לקיים את עצמם מבחינה של צבא, ומבחינה של כלכלה שמתפקדת בסוף על אנרגיה, ואנרגיה זה דבר או גרעיני, או שהוא קצת מזהם, אז הם פשוט לא יהיו פה. ואם לא יהיה אירופה, זה יהיה כאוס מוחלט בכל האזור הזה סביב ישראל, ואנחנו צריכים בסופו של דבר, עם כל החשבון הארוך שיש לנו עם אירופה, לדאוג לזה שאירופה תסגשג כמדינות עצמאיות, שגם יש להם השפעה תרבותית מאוד מאוד גדולה בעולם. עדיין.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני לא מסכים. זה שיחה אחרת לחלוטין, אבל אני חושב שאיחוד האירופאי הוא לא... הוא לא דבר רע בהכרח, והוא חיזק מאוד את המדינות, וכולל המדינות מהמזרח. כיום, מבחינת מדינת ישראל, באיחוד האירופאי יש באמת שני כיוונים, יש את הכיוון שהוא יותר אנטי-ישראלי, שהוא מגיע יותר ממערב אירופה, מגרמניה לדוגמה, במיוחד מגרמניה, שמשלמת גם לכל, שמתערבת פה באזור ומשלמת לכל מיני עמותות, וקולות שהם ממש פרו-ישראלים שמגיעים גם ממזרח אירופה. אבל אם אני מסתכל על מערב אירופה, הקולות הנגד ישראל הם דווקא לא מגיעות מהמרכז של המפה הפוליטית. הן לא מגיעות מהמרכז, לא מהימין ולא מהשמאל, בצרפת לדוגמה. אם אני לוקח בצרפת, זה לא המפלגה הסוציאליסטית ולא המפלגה גוליסטית שהם נגד ישראל. שם דווקא תמצא את התומכים הכי גדולים של מדינת ישראל. אז בוודאי בגלל שיטת הבחירות המחוזיות יש לך הכל, יש לך גם חבר'ה שהם ממש נגד וגם חבר'ה שהם בעד. אבל אם אתה מסתכל על אנשים כמו אסטרוזי לדוגמה, שהוא סוציאליסט, שהיה ראש העיר של מרסיי, פרו-ישראלי ברמות אחרות. אנחנו מסתכלים תמיד בקטע כאילו של ימין בעד ישראל ושמאל נגד ישראל. צרפת זה לא עובד ככה. מרכז המפה פוליטית, ואתה גולש ימינה ושמאלה, יותר תומכים בישראל, מי פחות מי יותר? אז נכון, לא תמיד מסכימים, ונכון, הם לא מכירים בירושלים וזה, אבל בסופו של דבר הם מכירים זה, ואם אתה הולך לקצוות, כמו מרין לפן מצד אחד, או כמו מלנשון, שזה המקביל של מרין לפן, ולא פחות חזק ממנה, בשמאל הקיצוני, זה חבר'ה שהם אנטי-ישראלים, בקישקה שלהם. מרין לפן, אם אני מסתכל עליה, ואני אשמח גם להגיד מילה על מלנשון, שהוא ממש, מאוד חשוב לדבר עליו. מרין לפן, מדובר על מישהי שקודם כל מקבל את הכסף שלה מפוטין. פוטין משלם לה על זה בצורה כזאת או אחרת, דרך כל מיני בנקים וכל מיני דברים כאלו.
למה כדאי לו מה האינטרס של פוטין
בהצלחתה? היא תומכת בו. היא תומכת בפוטין, היא תומכת בתפיסות שלו, יש להם תפיסות מאוד מאוד דומות.
כן, בסוף אתה יודע, תפיסות דומות זה לא, אם זה לא הולכים לקנות בסופר. אינטרסים.
אינטרסים לעשות בלגן בצרפת. זה גם אינטרס של פוטין. מה האינטרס של פוטין?
לא, אבל למרין לפן אין אינטרס לעשות בלגן בצרפת, יש אינטרס לשים את המדיניות שלה.
לא, אבל בסוף, כן ולא. העניין הוא ככה, פוטין רוצה שעכשיו יהיה משברים במדינות אחרות.
נכון.
הוא רוצה שלא יהיה להם טוב, שיהיה הפגנות, שלא זה. ובזה שהוא מחזק את מרין לפן, שהוא מחזק את כוח קיצוני בצרפת, הוא בעצם גורם לכך שיש יותר בלגן בצרפת. עכשיו, לא יופתע אם גם מלנשון, שזה המקביל של לפן בצד השני של המפה הפוליטית, שהוא דווקא נתמך על ידי הבונליו, על ידי הפרברים, על ידי כל הבני המאגרים האלו, שהוא קיבל תמיכות רשמיות מכל מיני מסגדים, שאין הבדל בינו לבין לפן בכל הרמות, חוץ מבנושא של המאגרים. זה הנושא היחיד שהם לא מסכימים. ושליש...
מדובר מאגרים?
ונגד.
אבל שניהם מדיניות פרוטקציוניסטית, אנטי-גלובליזם, אנטי-חוד אירופי. בדיוק.
מלנשון הוא חבר טוב של השלטון בוונצואלה, הוא חבר טוב של החיזבאללה, הוא חבר טוב של החמאס, אתה מדבר על אנשים כאילו לא סימפטיים ביוחד, ובוא נגיד שאם על לפן אני אגיד, אני לא בטוח שאנטישמית, אני לא רוצה להגיד את זה, מלנשון כאילו אני פחות מפחד להגיד שהוא אנטישמי, ממש ככה ברמה הזאת, ובאמת כאילו אנחנו מדברים על, על פרו-פלסטיניות, שכאילו הרבה יותר, הרבה יותר רחוק עוד מלפן. עכשיו, שליש מהמצביעים שלו הצביעו בסבב השני ללפן, זאת אומרת, הרבה פעמים זה גם אותם מצביעים, שהם עד כדי כך. עכשיו, הוא רוצה פוטין לעשות בלגן בצרפת, הוא רוצה לעשות בלגן בכל מקום, ואז לכן הוא תומך בקצוות. עכשיו, יש לנו פה מישהי, שהיא נתמכת בפוטין, על ידי פוטין, שהיא תומכת בשלטון, שתמכה באסד, בשלטון בסוריה, היא פרו-ערבית, אז נכון היא נגד המאגרים בצרפת, אבל ברמה בינלאומית היא פרו-ערבית, והיא מסתובבת במדינות ערב, ומקבלת שם תמיכה, אלג'ריה.
למה? אבל מה האינטרס שלה? מול מדינות ערב, מול כל הבזירה הבינלאומית. זאת אומרת, הרבה פעמים, אנשים שהם בעד לאומיות, אז אומרים, אוקיי, בוא ננתח את המצב הגיאופוליטי של הארץ שלי, ונראה מי החברים הטובים, או מי יכולים להועיל לי, ולמי אני יכולה להועיל באותו מטבע, ואז על פי זה אני מנהלת את מדינות החוץ. ולכן הרבה פעמים, מדינות החוץ, גם של השמאל וגם של הימין, הם די דומה. כי בסוף האינטרסים של אותה מדינה הם זהים.
נכון, והמדיניות של הקיצוני, גם של השמאל הקיצוני וגם של המין קיצוני, היא די דומה ובצרפת, והיא אנטי-אמריקניזם. זאת אומרת, אני שונא גלובליזם, אני שונא כל מה שבינלאומי, ואני שונא את אמריקה. ולכן, אם אני שונא את אמריקה, אני הולך לאויבים של אמריקה.
איראן וכו.
בדיוק. ולכן, אני בונה, מבחינת לפן, המדינות הבינלאומית של צרפת צריכה להתבסס על עצמאות, ולא מי שמקשיב לא, לא רואה את, את הידיים שלי שעושים את
מחאות כפולות.
מחאות כפולות, על עצמאות של צרפת. מה זה עצמאות של צרפת? שזה בעצם לצאת מנאטו ולהיות עכשיו נגד אמריקה, ואם אני נגד אמריקה זה אומר שאני תומך בפוטין, שכבר היום תומכים בפוטין, שאני תומך בבשאר אסד, שאני תומך באיראן. אנחנו מדברים על אנשים ש... זה לא רק שהם בעד הסכם גרעין עם איראן, זה ברמה כאילו של בוא נעזור להם. ואני עוד זוכר רעיון של אבא של מרין לפן, שלפני זה 10 שנים משהו כזה, שהוא אומר, אני לא מבין האיראנים, למה הולכים בכלל על אורניום? הם צריכים ללכת על פלוטוניום, זה הרבה יותר קל לעשות נשק אטומי עם פלוטוניום או אורניום. ובכלל, חמאס צריך לקבל אותם באליזה, בארמון האליזה, כי הם נבחרו, ואם אנחנו בעד דמוקרטיה, כאילו שהוא בעד דמוקרטיה, אז צריך לקבל אותם, ומה, הם אלו שמייצגים את אתה יודע, הם אלו שמייצגים את העם הפלסטיני. עכשיו, מלנשון בימין, בשמאל הקיצוני, הוא בכלל נגד קיום של מדינת ישראל. עוד לפן היא, יש לה את המס השפתיים, להגיד אני לא נגד קיום של מדינת ישראל. אבל כמובן, זה אומר שני מדינות, גם מדינה כזאת וגם מדינה כזאת.
זה גבולות אושוויץ
אבל יותר מזה, בנאום ירושלים, זאת אומרת, אם העמדה הקלאסית הצרפתית לא אומרת בנאום ירושלים, אומרים, אנחנו לא מכירים בירושלים כשייכת לישראל כרגע, אבל יהיה הסכם, כשיהיה הסכם שלום בין הישראלים לפלסטינאים, אני בכוונה בנרטיב שלהם ואיך שהם אומרים את המילים, בסדר? הם לא אומרים בין היהודים, הם אומרים בין הישראלים לפלסטינאים, אז יעשו הסכם, ואלו יקבלו מזרח ירושלים, יקבלו מזרח, ואז נכיר במזרח ירושלים כבירה של הפלסטין, ונכיר במערב ירושלים כבירה של ישראל. היא לא מדברת על זה, היא מדברת על בינום ירושלים, שזה פתאום, עכשיו, מי זה בינום? מי זה כוחות בינום? זה שזה צרפתים יגיעו ויהיו על ירושלים, שזה שלהם.
חזרה לתקופה הצלבנית.
פחות, כאילו, אני לא רוצה להגזים, אבל כן. עכשיו, העניין הוא שאתה מדבר פה על תומכת, אנשים שמדברים עם החיזבאללה, אנשים שמדברים עם החמאס, יש גם מסורת, אז גם אם היא לא תגיד היום את זה בצורה מפורשת, אבל היא אמרה את זה לפני 10 שנים, ואבא שלה אמר את זה, וזה כל מה שאומרים את זה במפלגה שלה, ואתה יודע, יש ביוני קרוב, יש את הבחירות לפרלמנט בצרפת, לאסמבלי נציונל, לפרלמנט הנמוך, כאילו לאספה הלאומית, ותמיד בבחירות תמיד יהיה לך כל המועמדים של החזית, עכשיו הם כבר לא חזית, הם אינקנסות הלאומית, שאתה רואה כל מיני כזה תומכי חבר'ה עם כזה דברים של האס-אס עליהם, או כל מיני כזה תומכי חיזבאללה, או דברים כאלו. זאת אומרת, יש לך פה מסורת שאסור לשכוח אותה, ואנחנו לא יכולים להסתכל בן אדם ולהגיד, טוב, זה המצע שלה ב-2022, ולהסתכל מה שהיה לפני זה.
כן, תראה, הדברים הכי משכנעים בעיניי שאמרת עד עכשיו, זה פשוט האינטרסים של ישראל. זאת אומרת, זה שהם נגד אמריקה, זאת אומרת שהם בעד כל האויבים של אמריקה.
נכון.
כולל אנחנו, ואנחנו פשוט בעלי ברית של ארצות הברית, מה לעשות? אולי הם אפילו בעד סין. בעד השתלטות הסינית על העולם.
הם סבבה, כאילו היה להם בסדר גמור עם השתלטות של רוסיה על אוקראין עכשיו, הם בסדר גמור עם סין, אנחנו מדברים על אנשים, עכשיו זה גם שמאל וגם ימין קיצוני, שההבדל ביניהם זה כאילו מי מצביע להם, שהשמאל הקיצוני זה הפרברים מסביב לעיר, והמאגרים, בני מאגרים, והימין הקיצוני זה הכפר, אבל בסופו של דבר יש גם חפיפה ביניהם.
אתה יודע מה, אתה משכנע אותי רק דבר אחד, בסופו של דבר, שצרפת עבודה בעצם, אין שם ליברלים, אין שם מסורת ליברלית, אין שם, אפשר לומר, את אותם אלה שפשוט שפויים, אומרים, אוקיי, תכלס, מה האינטרס האמיתי של צרפת? חופש, סגסוג, חוקה מוגבלת, כן, הגבלת הגירה, כי אנחנו בסופו של דבר לא רוצים להיות מוצפים על ידי כל אפריקה, גם בשביל לשמור על רמת החיים שלנו, וגם בשביל לשמור על התרבות שלנו ועל הזהות שלנו, אבל למה אין דעות כאלה שפויות בצרפת? היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
הם קיימות, פשוט הם יותר בתוך העיר ואנשים בסופו של דבר רואים הרבה פעמים את האינטרס שלהם. יש גם בצרפת המון מסורת של שמאל, אני מדבר שמאל כלכלי, שמאל חברתי, של פרוגרסיביזם.
כן, עמוק.
עמוק.
דרידה.
כן, אבל...
פוקו.
אבל תראה, עדיין, אני חושב שצרפת היא מדינה חזקה, ואתה יודע מה, גם אם לפן הייתה נסיעה, יש חוקה בצרפת, ויש עוד כל מיני כוחות, ויש את הפרלמנט בצרפת, אספה, שנבחרת באופן מחוזי, מה שנותן יותר כוח למפלגות המסורתיות, למפלגות מרכז, ברגע שאתה עושה הצבעות מחוזיות, ויש לך...
הצבעות רובניות, בעצם, כן. נגיד שעכשיו עושים בחירות בישראל, אז יש רק לשתי מפלגות סיכוי להתמודד, הליכוד ויש עתיד.
כן, כי זה לפי מחוז בגדול.
לא, כי פשוט מי שלוקח את מרב הקולות, או את הראשון שעובר את העמוד, הוא זוכה בכל הקולות.
בכל הקולות של אותו מחוז. כן. ואז אם יש 577 מחוזות בצרפת, שזה המספר האמיתי, אז כל מחוז, בסופו של דבר, זה המפלגות הגדולות שלוקחות את זה.
בוא נדבר רגע על המועמד שהריץ מאוד חזק, גיא בחור, על אותו אחד שגם עומד לרוץ עכשיו בבחירות הקרובות לפרלמנט, שיהיו במחוז הישראלי נגד חביב.
כן. אריק זמור.
אריק זמור.
אריק זמור. טוב, אריק זמור זה סיפור טרגי בעיניי. אריק זמור הוא יהודי אלג'ראי. עכשיו, יש קטע עם יהודים אלג'ראים שהם היו צרפתים כבר מ-1870, הם צרפתים, הם אזרחי צרפת. ואנחנו מדברים על היהדות שהכי מתבוללת שאפשר לדבר עליה, בסדר? עכשיו, הקטע שדווקא לא הכי מתבולל אריק זמור, הוא הולך לבית הכנסת, הוא למד בבית ספר יהודי, בבית ספר שאני למדתי בלויסיאן דויר, שזה הבית ספר עם הידיעה, כשאומרים בצרפת, הבית ספר יודעים על מה מדובר, הבית ספר הכי ותיק באירופה היהודי, והוא היה במשך שנים פובליסיסט, בן אדם שהיה מגיע לטלוויזיה, בכל מיני תוכניות אירוח, והיה לו הרבה פעמים תורים, היה לו גם תורי דעה בעיתון, כותב, מסביר, וכזה, מחזק ומהימין הצרפתי, והוא החליט להתמודד בבחירות, והוא הלך ימינה ועוד יותר ימינה ועוד יותר ימינה ועוד יותר ימינה, עד כדי כך שנדמה בבחירות האלו שהוא נתפס כיותר ימין ממרין לפן, וזה גם גרם לכך שהרבה פעמים מרין לפן, גם בגלל שבעצמה שמה הרבה מים ביין שלה וכאילו מתנה את הצורת דיבור שלה, וגם כי הוא לקח אותה מימין, אז זה גרם לאנשים להגיד, היא לא כזאת גרועה, היא בסדר. עכשיו, מה זה אומר ללכת יותר ממינה? שאת המסורת הצרפתית הקתולית שדיברתי עליה, פתאום יש לך פה יהודי שמגיע ואומר, צרפת היא קתולית, ובכלל דרייפוס, לא בטוח שהוא היה חף מפשע, יכול להיות שהוא באמת היה בוגד, ויכול להיות שהוא בוגד בגלל כי הוא באמת הוא היה יהודי וזה.
תנוחו.
תנוחו. דרייפוס. כאילו, עכשיו, שתבין, כאילו, דרייפוס זה סיפור מלפני יותר מ-100 שנה. ברור לכולנו שהוא היה חף מפשע, שעשה מה סיפור של אנטישמיות. ברור שהמחנה הדרייפוזרי הוא המחנה הרפובליקני, הוא המחנה הצודק, הוא המחנה, כאילו, היום קשה להגיד, כאילו, שמישהו בצד האנטי-דרייפוזרי לא היה שם בגלל אנטישמיות, כאילו, אתה לא יכול להיות נגד דרייפוס אם זה לא בגלל שאתה אנטישמי. אין, כאילו, זה כל כך ברור. פתאום הוא מגיע, מדבר על שלטון ושל וישי, על משטר וישי, על משטר של המרשל פטע. ושהוא הגן על יהודים, והוא הציל יהודים, וכל מיני דברים שהם גם היסטורית לא נכונים, גם הזויים, דווקא המשטר של וישי הרבה פעמים היה יותר מחמיר כלפי היהודים ממה שהנאצים ביקשו ממנו. זאת אומרת, הנאצים לדוגמה באקסיות הראשונות, ברף הראשונות, באקסיות הראשונות ב-42, כשלוקחים את היהודים של צרפת לכיוון אושוויץ, בהתחלה הנאצים מבקשים רק את המבוגרים, רק את הגברים, ולא מבקשים את הילדים, והמשטר של וישי, המשטר של ראש הממשלה, אז קוראו לו פייר לבל, מנדף גם את הילדים, קחו גם את הילדים, בבקשה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד על דבר כזה, שזה לא היה כזה נורא. הוא הלך עוד יותר רחוק מלופן בכיוון הזה, גם בכיוון הימני, הקתולי, הכפר וזה, ופתאום כאילו אתה רואה יהודי שעד לפני שנייה כאילו הוא שומר מסורת, אוכל איזה חתיכה של חזיר כזה באיזה סלון חקלאי, כי הוא צריך להראות, כי הרי יהודי זה רק בביתך, נכון? כל הקטע של תהיה יהודי בבית ותהיה כאילו צרפתי בחוץ. עכשיו, מה זה להיות צרפתי? יש פה עניין, עכשיו, מה שכאב לי זה לא הבן אדם עצמו, זה שהבן אדם הלך על זה וקיבל איזה 7%, בסדר, אתה יודע,
יפה 7%.
קודם כל 7% זה מאוד יפה, אבל הוא לקח המון קולות, הוא לקח הרבה קולות של אנשים שרצו להצביע ללפן, אבל לא איזו כי השם לפן מפחיד, אין מה לעשות, השם לפן מפחיד, יש מסורת מפחידה בשם הזה, זה כאילו, זה בקשקה, כשאני כיהודי שומע שלפן הגיע ל-42% בבחירות, זה עושה לי רע בבטן, כאילו כואב לי, עזוב, כשאומרים לי שהגיע לסבב שני בבחירות, זה משהו כאילו שהוא קשה, קשה מאוד, רק השם הזה. אז הוא נהנה מזה גם, אבל עדיין, אני מסתכל על הכל היהודי, והרבה יהודים שהם לא יצביעו ללפן, לא משנה, גם אם תשים עכשיו אקדח על הרקה שלהם, לא יצביעו ללפן, הצביעו אליו, כי מכיוון שהוא נגד הגירה, ונגד המוסלמים, והם חיים בסופו של דבר, כן, אי אפשר להגיד שהם לא סובלים, הרבה יהודים לא סובלים, לא כולם. היהודים העירוני במרכז העיר, שחיים טוב, לא סובלים, הם לא רואים. הערבי שהם רואים זה, אתה יודע, הבחורה שמנקה לה מנקה להם את הבית, או הנהג אובר שלהם, או המוכר במקולת ליד. זה ערבי שהם מכירים. אבל אם אני עכשיו לוקח את היהודים שהם גרים בפריפריה, שהם ממש 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 בסובלים, ואתה מדבר על 10,000 אנשים שהם סובלים מהטרור, שהם סובלים, כשאני אומר טרור, לא טרור פיגועים, אבל טרור, אתה יודע, שאתה יוצא ברחוב וקוראים לך יהודים, הצקות כל הזמן וזה. ועכשיו הם מנסים, הם לא רוצים להצביע למפלגות המרכזיות, המפלגות אתה יודע, הקלאסיות, הם גם לא רוצים להצביע למפלגה של מקרון, שכאילו מפלגה חדשה, אבל בסופו של דבר היא במרכז של המפה הפוליטית, כי הנה, אתם לא עושים כלום, אתם לא עזרתם, אנחנו כבר מחכים, 5 שנים אתה בשלטון, לא קורה כלום, אז הם רוצים להצביע למישהו שילך נגד האסלאמיסטים הקיצונים האלו, ולא לפן, הם לא יכולים, אז הם הצביעו לאריק זמור. אבל בוא רגע נסתכל מה זה אריק זמור. אריק זמור זה גם להגיד לדוגמה, שלהיות יהודי זה רק בבית, וזה רק דת. כשאני אומר דת, religion. זאת אומרת, אין לך עניין. עכשיו, זה אנטי-ציוני. הרי כל רעיון הציונות זה להגיד שאני שייך ללאום יהודי, שאני שייך לקהילה יהודית, שאני שייך למשהו יותר גדול. ברגע שאני מוריד את הדבר הזה, איך אפשר להיות ציוני? לכן גם בצרפת, הבן אדם כמו אריק זמור לא ידבר על יהודים, על מדינת לאום יהודי, הוא ידבר על הישראלים, כאילו שיש עם ישראלי, תמיד זה מצחיק אותי שהצרפתים מדברים על עם ישראלי, מה זה העם ישראלי הזה? אני לא מכיר אותו, אני מכיר יהודים. ולכן כאילו זה סוג של מלכודת, אתה יודע, היה פעם בדיחה בצ'כוסלובקיה, שהוא צ'כים, סלובקים, והצ'כוסלובקים היחידים זה היו היהודים. אז אותו דבר בצרפת, כאילו היום. כאילו, הצרפתים, אנשים כמו אריק זמור, ואנשים שמזמינים, בכוונה או לא בכוונה, הם רוצים להיות יותר צרפתים, הצרפתים עצמם. שהצרפתי עצמו ברחוב, הוא לא צריך להוכיח שהוא צרפתי, הרי הוא צרפתי, הוא לא צריך. פתאום, לא, אני צריך להוכיח, אני יותר צרפתי מצרפתית. והכי מצחיק ומוזר ועזוי, זה היהודים שעלו לארץ, ומצביעים יותר מ-50% מהיהודים שעלו לארץ ושהצביעו בבחירות, אז צריך לשים לב. יש יותר מ-100,000 יהודים, כאילו, אזרחי צרפת בישראל. כמעט 100-150,000.
נגיד כמוך.
נגיד כמוני. הלכו להצביע איזה 6,000. בסדר, בוא, כאילו, לשים את הדברים בפרופורציות. אבל אני יודע, מתוך ה-6,000 האלו שהם הלכו להצביע, יותר מחצי מהם הצביעו לאריק זמור. בנם שמקבל, שהצרפתים נותנים לו 7%. אבל היהודים נותנים לו 50%. אתה יודע, הוא היה כבר נשים, רק היהודים היו מצביעים. עכשיו, זה כל כך כאילו סוג של מלכודת, שאני רוצה להיות יותר צרפתי מהצרפתי, שזה כבר כאילו...
תשמע, יכול להיות שמצביעים לא כי הוא יהודי, או כי... שוב, גיא בחור בסוף שלו השפעה גדולה, שהוא אולי השפיע על הרבה צרפתים, ואמר להם, חבר'ה, יש פה מישהו מועמד, שהוא נגד מוסלמים, והוא טוב לנו.
אני לא חושב, קודם כל אני חושב שגיא בחור טועה, הוא לא טוב לנו, אבל...
כן, זה הסברת היטב.
אני לא חושב שאנשים שהצביעו לו, שהם בני 60 ומעלה והולכים להצביע בייחוד בצרפת, באמת מקשיבים לגיא בחור, כי גם אני לא חושב שהעברית שלהם הרבה פעמים מספיקה כדי להקשיב לגיא בחור. וסליחה שאני אומר את זה ככה, ואולי אני עושה פה הכללות, ואולי יש פה מאזינים שהם יגידו, מה פתאום, אני מקשיב לגיא בחור.
ואני צרפתי והצבעתי.
כן, אבל בינינו אני לא חושב שהיה לזה השפעה גדולה.
אז למה כן? למה אתה כן חושב שהצביעו לזמור בשביל להיות יותר צרפתים מהצרפתים? הרי הם כבר בארץ. הם יהודים, אכפת להם האינטרסים שלנו.
כי יש לך פה בן אדם שהוא נתפס מצד אחד כאיש ימין חזק, ומצד שני, מכיוון שהוא יהודי, אז הוא לא יכול להיות אנטישמי. אני חושב שהוא אותו אנטישמי, לא בגלל שהוא באמת לא אוהב יהודים, הוא בטוח אוהב יהודים, ואין לי שום ספק שהוא, אבל בתפיסות שלו, בן אדם שאומר, כאילו, דברים שהוא אומר על דרייפוס או על וישי, סליחה, אני לא יכול כאילו...
עד כאן.
עד כאן, עד כאן. וזה חבל, כי הוא יכל באמת לבוא ממקום של, אתה יודע, של הימין, קלאסי, ליברל וזה, והוא לא הלך לשם. הוא הלך למקום מאוד מאוד קיצוני, כדי להביא איתו את הזה. עכשיו, הוא הלך לדוגמה, הוא נתמך על ידי מריון לפן. מריון לפן זה אחיינית של מרין לפן.
שמעתי מדוד שפירא שהיא יפה.
כן, היא יפה. אבל זה לא קשור.
לא, פשוט דוד שפירא בפרק שהוא עשה פה בפודקאסט הזה, אז הוא אמר, תראו בעתיד, הימין יזכה, ולא רק בגלל שהיא יפה.
נכון, לא, לא, היא אישה יפה, אבל היא יותר כאילו קרובה לסבא שלה, ממה שמרין קרובה לאבא שלה. והיא פעם אמרה שהיא לא אנטישמית, כי יש לה כמה חברים מוסלמים. שזה מאוד נחמד, אבל זה לא להבין מה זה אנטישמיות, קודם כל. וכשהיא התמודדה מול אסטרוזי, שזה ראש העיר של מרסיי, שהיה פרו-יהודי, פרו-ישראלי, אז כשהפסידה לו, אז הם שמו סרטון של אסטרוזי רוקד עם חרדים, עם חבדניקים. שהמסר היה ברור, כאילו, המסר היה ברור. אז הוא נתמך על ידי מריון לפן, וכשאתה נתמך על ידי מריון לפן, יש פה איזה עניין שצריך להגיד, אוקיי, צריך לשים לב. ואני חושב שפוליטית הוא טעה, ואני חושב שהאנשים שצביעו לו, כאילו, אתה יודע, הם לא כל כך הבינו למה מצביעים, הם הצביעו כי הוא נגד מאגרים, ונגד אסלאם וזה.
אז בעצם לקראת סיום, איך אתה מציע לעקוב אחרי הפוליטיקה, הדעות השונות שמובעות בצרפת? מי שככה אומר, וואלה, נושא מעניין, נראה באמת לאן מדינה קצת עבודה הולכת. כי שוב, היא קצת עבודה, באמת.
היא קצת עבודה, אבל עדיין יש לי תקווה בשבילה, אנחנו נראה מה קורה עוד 5 שנים. הפחד שלי זה יכול להיות מצד אחד מלנשון מול לפן בסבב שני, ואז באמת אנחנו נהיה בבעיה.
אבל איך אפשר לעקוב? זאת אומרת, ולא דרך כל העיתונאים, עיתונאי חוץ העלובים שישנו בארץ.
א', אפשר לעקוב אחרי בפייסבוק, למרות שאני כותב לרוב על מערכת המשפט ופחות על מה שקורה בצרפת.
אבל גם זה מעניין.
אבל גם זה מעניין, בהחלט. יש לי חבר טוב שקוראים לו איתי סליה, כאילו חבר בפייסבוק.
הוא אחלה גבר.
שהוא אחלה גבר.
הוא מצחיק.
הוא מצחיק. שהוא גם עובד בהייטק.
תראית רק את המשפחה שלו, כי אני לא זוכר.
סליה, הוא כותב C-E-L-L-E-I-E-R בסוף. טוב, זה קשה. אבל בכל מקרה.
הוא גם אדריכל.
הוא גם אדריכל, הוא עובד בהייטק, הוא בחור טוב, הוא נשוי למישהי שעכשיו עבדה בערוץ חדשות ה-CNN הצרפתי, ועכשיו היא עובדת ב-24 פה ביפו. והוא כותב מדי פעם דברים על צרפת.
כותב דברים מאוד יפים, כן.
כן, הוא כותב מאוד יפה, והוא כתב שני פוסטים מאוד מאוד טובים על שני המשברים האלו שדיברתי עליו, על המשבר בין העיר לכפר.
כן, הוא כתב על פוסט מאוד חזק, על האפודים הצהובים.
בדיוק.
אני עדיין זוכר את זה לפני שנה ומשהו.
זה הפוסט הזה. זה הפוסט הזה שהוא מסביר את זה ממש טוב, זה בין האפודים הצהובים בעצם שהם הכפר. אני חושב שזה חשוב לעקוב אחרי אנשים שדוברי צרפתית.
ברור.
שמדברים צרפתית, כי הרבה פעמים אני רואה כל מיני ניתוחים שאנשים שלא מדברים צרפתית, לא עוקבים אחרי מה שקורה בצרפת, ואז בעצם, אתה יודע, כשזה מגיע בדרך תרגום, אז אתה כאילו לא כל כך מבין ניתוח טוב.
מה הבדל בין גבינה לבנה לגבינת שמנת? אין מה להשוות.
בדיוק.
ניסים סלמה, תודה רבה.
בבקשה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.